רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. שלום לכם, כאן אסף בר שי, עוד רגע, המדריך המלא לקניית מכונית משומשת.
חזרתם הביתה, יום ארוך ומתיש, הלכתם לסלון, הדלקתם את המגבר, ואז את המערכת, כיוונתם אותה למצב רלוונטי, ואז שמתם דיסק, תקליט או סמארטפון בקבל אוקס, חצתם פליי, והנה מוזיקה.
כל הסרבול הזה, ועדיין אי אפשר לשמוע מוזיקה בבית הזה. מדהים.
נו, שנייה, אני מסדר את זה, את רואה שאני באמצע.
למה לא קנית בבמבית? 1,000 פעם אמרתי לך, זה גם יחסוך לנו מקום בסלון.
די, חלס, חם לי פה כל הקבלים, את חרפנת אותי. רגע, מה, במבית?
במבית עובדת עם החברות המובילות בעולם בתחום השמע הדיגיטלי, ומוצריה נבדקו ונזכרו על ידי אלפי אתרי אודיו, בלוגים ולקוחות בארץ ובעולם שהצביעו על איכות גבוהה, אמינות ותמורה נהדרת ביחס לעל. וככה זה נשמע. 10% הנחה למאזיני עושים היסטוריה בשימוש בקוד קופון עושים היסטוריה בעברית במעמד התשלום.
ברוכים הבאים לעושים רכב, ונתחיל בבדיחה. מישהו מגיע למוסכניק ופונה אליו ואומר לו, אני מעוניין בשני מגבים עבור החיפושית שלי. המוסכניק חושב רגע ואומר, זאת נשמעת לי עסקה הגונה. אז לא תמיד אפשר להשיג מכונית משומשת תמורת שני מגבים, אפילו לא תמורת שלושה. אבל בכל זאת, תמיד יש את האופציה של מכונית משומשת. אנחנו אוהבים לדבר על מכוניות חדשות, אבל הרבה 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 יותר אנשים קונים מכוניות משומשות, ונשאלת השאלה, האם כדאי לקנות מכונית חדשה או מכונית משומשת? אז קודם כל יש הרבה סיבות טובות למה דווקא לקנות מכונית חדשה ולא משומשת, בעיקר בהנחה שיש לנו את הכסף לזה. דבר אחד, לא צריך להסתרך מול אנשים פרטיים, וזה הרבה פעמים כאב ראש רציני, לעבור מבין טלפונים ואחד אחד, והוא כן הגיע לפגישה ולא הגיע לפגישה, כדי לקנות מכונית חדשה, פותחים אינטרנט, אפשר לעשות סקר שוק מקיף, רציני, השוואתי, לבדוק כל מיני מבחני דרכים, לבדוק כל מיני הצעות, ואז להגיע לאולם צוגה, ממוזג ויפה, עם אנשי מחירות, הרבה פחות התעסקות מאשר עם אנשים פרטיים כשקונים מכונית משומשת. דבר שני, יש הרבה פחות סיכוי ליפול בכל מיני פחים של רמאויות. יש במכוניות חדשות גם לפעמים סיפורים, אבל הרבה הרבה פחות מהמכוניות הנפלאות האלה שהן מרופא, יד ראשונה, אבל תכלס זה כיסוי לאיזה מכונית אחרי תאונה שבקושי זזה, או אחרי החלפה של איזה מנוע, או גיר, או מחשב, וכל מיני זיופי קילומטראז'ים שגם כן זה משהו שקורה לא מעט. זה גם יתרון לקנייה של מכונית חדשה, ויתרון נוסף. באוטו חדש יש לא רק טכנולוגיות יותר מתקדמות של נוחות ופינוק, יש בדרך כלל גם רמת בטיחות שהיא עוד יותר גבוהה, ולכן לפעמים זה גם עניין ערכי. אני רוצה את הדבר הכי הכי בטוח שאני יכול לספק למשפחה שלי. מכונית חדשה בדרך כלל תיתן פתרון יותר טוב. אבל למרות כל היתרונות של קנייה של מכונית חדשה, שוב, בהנחה שאנחנו יכולים להרשות את זה לעצמנו, היום יותר מתמיד דווקא כדאי לקנות מכונית משומשת. למה? בגלל זה כמה סיבות. דבר אחד, בגלל שכל כך קל היום יחסית לקנות מכונית חדשה, אז מכונית משומשת היא נמצאת בשוק של מוכרים בלבד. מכוניות חדשות גם יותר זולות היום יחסית לעבר. עדיין הן מאוד יקרות למשל יחסית לאירופה ובטח שיחסית לארצות הברית, אבל יחסית למה שהיה פה לפני כמה שנים, היום הרבה יותר זול לקנות מכונית חדשה. חוץ מזה, המימון, שהיום הוא מאוד מאוד נפוץ, מאוד מנגיש את האפשרות לקנות מכונית חדשה. אפשר במקום, גם אם אין לי את כל ה-100-200 אלף שקל, אני יכול חלק מאוד משמעותי ממנו פשוט לפרוס על כמה חודשים שאני רוצה פחות או יותר, אם זה 10 או 60. היות שזה שוק של מוכרים בלבד, אז שווה פשוט להסתובב ולקטוף כל מיני מכוניות מאוד מאוד שוות. במחירים מאוד נוחים. הדבר הנוסף, כשמכונית חדשה עולה על הכביש, שנתיים, שלוש על הכביש, והרכב צונח בערך שלו בעשרות אלפי שקלים. זאת אומרת שלקנות את המכונית אחרי הנפילה הגדולה הזאת, בדרך כלל זאת קנייה מאוד מאוד משתלמת. ולכן, למרות שנקנה אותו במחיר של פשוט עשרות אלפי שקלים פחות, עדיין נקבל כמעט אותו דבר. חוץ מזה, גם אם יש בעיות, היום יש הרבה יותר ידע גלוי להתמודד עם הבעיות האלה. היום כל מיני פורומים, והכל הרבה יותר פתוח ונגיש, אז אפשר גם להתמודד יותר בקלות עם בעיות, אבל מצד שני, צריך לזכור גם שנולדו כל מיני בעיות חדשות, בעיקר עם מערכות הטכנולוגיה החדשות, הבטיחותיות, המורכבות שהיום הן הגיעו. אז אנחנו כאן בעניין של קנייה של מכונית משומשת, מכונית חדשה יש לה את היתרונות שלה, אבל אנחנו בעניין של מכונית משומשת, ולפני שאנחנו נסביר איך קונים מכונית משומשת, נתחיל עם כמה הערות והזהרות. דבר אחד, אני אשתדל לתת כאן כמה שיותר טיפים ומידע מדויק, אבל תעשו טובה וקחו אותם כהמלצה בלבד. יכולים להיות כל מיני דברים, כל מיני סיטואציות מאוד ספציפיות, אתם צריכים להפעיל מן הסתם את הראש, עושים רכב, לא יכולה לקחת אחריות על כל מיני תקלות ונזקים שיהיו כתוצאה מהדברים האלה שיאמרו, אבל אני ממש אשתדל לתת את המידע הכי מדויק שיכול להיות. דבר שני, בחירת מכונית ובדיקה שלה עם עניינים מורכבים, מן הסתם דיברתי ואני עוד אדבר עליהם, אבל קחו בחשבון שפודקאסט בודד לא יכול לחסות ממש כל סעיף וסעיף בקנייה של מכונית, אני לא אוכל ממש להיכנס לכל הפרטים, אני גם לא אכנס לכל העניינים, למשל מימון או איך לנהל מסע ומתן, אני לא אדבר על זה, אז כמו שאומרים בעברית, ואידך זיל גמור. והערה אחרונה, מה שלא נעשה, קנייה של מכונית משומשת, זה סוג של קניית חתול בסק, מה אפשר לעשות? יש במכונית עשרות אלפי חלקים, לכו תדעו אם לא איזה בורג נסתר באיזה חור, יקרוס יומיים אחרי שתקנו את המכונית. המכונית נמצאת אלפי שעות בפעולה, היא נמצאת בשמש, בלחות, באובך, לכו תדעו מה באמת קורה בפנים, יש הרבה אלמנט של חתול בסק. הכי הרבה שאפשר לעשות כאן, זה לצמצם את חוסר הוודאות, ואני מאמין שאנחנו נצליח לעשות את זה. הבשורות הטובות, כמו שאמרתי, המכוניות היום הרבה יותר אמינות, והרבה מהפגעים הגדולים אפשר בכל זאת לגלות. רק צריך עיניים ואוזניים חדות וקשובות, ולהפעיל את החוש הבלשי שלנו. בואו נתחיל עם איך בוחרים את המכונית המתאימה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כדי לבחור את המכונית שאנחנו נרצה לקנות, מה הדרישות שלנו מהגודל והסוג של הרכב. למשל, כמה מושבים אנחנו צריכים? נחמד שיש שבעה מושבים אם אנחנו לא באמת צריכים בשביל כל מקרה שלא יהיה, אבל אם אנחנו בוחרים שבעה מושבים, זה אומר שאנחנו מאוד מצמצמים לעצמנו את האפשרויות בשוק. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם אנחנו צריכים להוביל הרבה ציוד, או שהגישה אל הציוד עדיפה, למשל מכוניות סדן, יש בהם הרבה יותר מקום בבגאז', אבל מכוניות האצ'בק הן הרבה יותר נגישות, אז מי שצריך למשל להכניס ולהוציא הרבה עגלות או מזוודות, הרבה פעמים דווקא יעדיף לקחת את ההאצ'בק ולא את הסדן. ואם אנחנו צריכים רכב מסחרי, האם אנחנו יכולים אולי להסתפק בטנדרון אחוד, כמו ברלינגו או קנגו, שהם יותר זולים ובטח יותר זולים להחזקה, או שאנחנו דווקא צריכים טנדר יותר רציני וגדול, אולי אנחנו צריכים גם לנסוע בחופשיות לקחת אותו לכל מיני מקומות, בשטח או בשטחי עבודה. אם יש לנו רישיון ג' והרבה מקום לחנות, אולי בכלל נעדיף איזה טנדר ענק, כמו שברולט סילברד או פורד F-350. אלה הדרישות שלנו מהרכב, אנחנו צריכים גם לחשוב מה התכונות שבאמת חשובות לנו. בטיחות, ברור, חשוב לנו שיהיה קל לחנות, ברור, חשוב לנו שיהיה חסכוני בדלק, ברור, חשוב שיהיה נוח, שיהיו מלא פינוקים, אנחנו רוצים שהוא יהיה סמל סטטוס, אנחנו רוצים ליהנות מהנהיגה, אנחנו רוצים ביצועים, אנחנו רוצים הכל, אבל אנחנו צריכים להבין שלכל סעיף כזה יש משמעות כלכלית, ומן הסתם אנחנו נהיה חייבים להתפשר. השאלה, על מה אנחנו מוכנים להתפשר? אם אנחנו יודעים מה הדרישות ומה התכונות, אז אנחנו נדע גם יותר על מה אנחנו יכולים להתפשר ולהרשות לעצמנו. ולגבי להרשות לעצמנו, אנחנו צריכים להגדיר תקציב, אבל צריך לזכור גם שיש עלויות החזקה. לפעמים מכונית שתהיה יותר יקרה לקנייה, למשל כי היא יותר צעירה או שהמצב שלה הוא יותר טוב, תהיה דווקא יותר זולה להחזקה כי היא תצרוך פחות דלק והיא תהיה צריכה פחות תיקונים. אז לא תמיד המחיר של הקנייה, זאת המחשבה שלנו על תקציב. אנחנו צריכים גם לבדוק מראש מה תהיה עלות הביטוח, כי יש מכוניות שהביטוח שלהן מאוד מאוד יקר וזה עשוי לשנות את התמונה. כשעברנו על הכל ואנחנו יודעים פחות או יותר מה אנחנו רוצים, כדאי לנו לחשוב לא על דגם אחד של רכב שהוא עונה פיקס בדיוק מה אנחנו רוצים, אלא על כמה. סיבה היא שהמגוון הרבה פעמים מצומצם, לפעמים האוטו הנורא ספציפי שאנחנו רוצים, הוא מאוד מבוקש, או שהוא מאוד נדיר. עדיף לנו לחשוב על כמה דגמי רכב, ואפילו לשמור על ראש פתוח שאולי נמצא איזה רכב אחר שלא חשבנו עליו, והוא יתאים לנו גם. כדי לבחור דגם רכב ספציפי, כדאי לפתוח את האינטרנט, לבדוק רקורד של אמינות וכל מיני דיונים על אמינות שאפשר למשל למצוא בפורומים כמו של Cars Forum בישראל, ובכל מקרה אפשר למצוא מידע על אמינות בכל מיני אתרים ברחבי העולם, אבל עדיף לחפש כאלה שהם יחסית קרובים לישראל, בעיקר באזור של אירופה, כי התקינה שלנו מאוד דומה לתקינה שלהם. אז אם אתם מוצאים אתרים בגרמניה, בריטניה, צרפת, מסתדרים עם השפה, אז עדיף. יש למשל את JD Power שעובד בכל מיני שווקים, יש את סקר האמינות המאוד מרשים של אוטו אקספרס בבריטניה, Driver Power, שהוא נותן מידע מצוין ועדכני, יש את וואטקאר, רק תזכרו תמיד גם, שהרבה פעמים הדגמים בישראל והדגמים שם הם קצת שונים, אז שוב, לקחת קצת עם מלח ופלפל את היערות שלהם. אז אנחנו יודעים איזה רכב אנחנו רוצים פחות או יותר. עכשיו השאלה, איפה אנחנו רוצים למצוא אותו? ממי נקנה את המכונית? אז בואו נגיד קודם כל ישר על השולחן, עדיף לקנות ממישהו שמכירים. מישהו שמכירים, אנחנו בסך הכל יודעים שהוא לא, ירמה, הוא לא יעבוד, אנחנו יכולים יחסית לדעת יותר מידע על הרכב, אבל כשאנחנו מדברים על מישהו שמכירים, אני לא בטוח שכדאי מישהו שהוא קרוב מדי, כמו איזה בן משפחה קרוב או חבר קרוב, לפעמים הדברים האלה הם עילה למריבות, וחבל שבגלל קנייה של מכונית, קשר עם בן אדם קרוב ילך. אז להיות מאוד זהיר עם הבחירה הזאת, אבל בכל מקרה כשאנחנו חושבים ממי לקנות, שווה לבדוק את דוקטור פייסבוק ופרופסור גוגל, הם יכולים לתת המון מידע על האנשים, או מי מכיר את מי, וככה אנחנו יכולים יותר לעקוב אם אפשר לסמוך על הבן אדם הזה, ולקנות ממנו מכונית משומשת. בכלל, קבוצות בפייסבוק יש לא מעט על מחירה של מכוניות, כדאי להיכנס ולשאול, לפרסם פוסט שמחפשים, לשאול בין אנשים, יש שם הרבה מאוד מידע. אבל כמובן מכוניות מוצאות גם בהרבה מקומות אחרים. האם כדאי לקנות ממגרש משומשות, כמו שאפשר למצוא בהמון המון מקומות? אז יש יתרונות, למשל יש שם מגוון יפה של מכוניות שאפשר לראות במקום, אני פשוט עובר ברחוב, אני רואה מכונית שמוצאת חן בעיניי, אני יכול ישר להיכנס ולבדוק. חסרונות, יש במגרשי מכוניות המון המון סיפורים על כל מיני עקיצות ונפילות, בדרך כלל המכוניות שמגיעות לשם זה מכוניות שקשה למכור לבד, הם גם שוחטים לא רק את הקונים אלא גם את המוכרים של המכוניות, אז הרבה פעמים המכוניות שם נראות מצוין כי שתפו אותם יפה ומילאו אותם בפנים בחומרים טובים, אבל לא תמיד המכוניות שם הן באמת מכוניות טובות שיהיה אפשר לחיות איתם אחר כך בשקט. אני לא פוסל את כל מגרשי המשומשות, אבל יש שם לא מעט סיפורים כאלה. אופציה אחרת היא מגרשי הטריידין של היבואנים. היתרונות, בדרך כלל היבואנים מוכרים מכוניות שבן אדם פשוט קנה מכונית חדשה ומוכר את המכונית הישנה, לא בגלל שהיא, לא יודע, קרסה, אלא בגלל שפשוט הוא מחליף בחדשה כל כמה שנים, אז הרבה פעמים מכוניות שם הן דווקא מכוניות טובות. הכי טוב במקומות של טרייד-אין לקנות מכונית משומשת מהמותג של היבואן. אם אני קונה עכשיו טרייד-אין של מזדה, אז זה מכונית מזדה, ואם זה טרייד-אין של הונדה, אז מכונית של הונדה. למה? כי כנראה שהיו מרוצים מהמכונית. אם חזרו לשם וקונים מכונית חדשה, מרוצים ממנה, כנראה שהמכונית סבבה. מה החסרונות של קנייה מטרייד-אין של יבואנים? גם בטרייד-אינים היו כל מיני סיפורים של עקיצות ושל נפילות, זה לא בהכרח הבטחה שזאת קנייה בטוחה, אבל בדרך כלל זה קצת יותר ללכת על בטוח מאשר מגרשי מכוניות. ואז יש את המגרשים של חברות הליסינג. יכול להיות שהכי הרבה מכוניות משומשות שאתם תמצאו, שאתם תראו, זה יהיה במגרשים של חברות ליסינג. יש גם שם יתרונות וחסרונות מטבע הדברים. יתרונות, המון המון מכוניות זמינות. יש שם פשוט מסות ואפשר למצוא ואפשר לבחור. יש הרבה ימי מבצעים. הם צריכים להיפטר מהמכוניות. הם צריכים להיפטר מהמון המון מלאי כל הזמן, ולוחצים עליהם להיפטר, אין להם מקום לכל המכוניות האלה שהם צריכים להוציא לשוק. לכן יש את הימי מבצעים האלה, ולכן גם הרבה פעמים אפשר לקבל, אם אתם יודעים איך להתמקח, אתם תוכלו לקבל שם מחיר ממש ממש מוצלח. מה החסרונות? מגוון המכוניות, יש הרבה מאוד מכוניות, אבל המגוון של הדגמים הוא די מצומצם, הוא מצומצם לדגמים שהם פופולריים בליסינג. זה בדרך כלל מכוניות עם פחות אביזרים, גם של בטיחות, גם של נוחות, וגם דגמים שספציפית הם מאוד מאוד פופולריים. לא תמצאו שם איזה מכוניות יותר מדי מגניבות או מיוחדות או ייחודיות. חוץ מזה, הרבה מהמכוניות ליסינג לא טופלו בחיים כמו שצריך. עוד אפשרות לקנות מכונית, זה ממכרז. בכל מיני מקומות אפשר למצוא מכרזים של מכוניות, בדרך כלל כל מיני פשיטות רגל וכל מיני עורכי דין שבכל מיני סיטואציות צריכים למכור איזה מכונית. זאת ההגדרה המילונית של חתול בסק. אפשר שמה למצוא מציאה אמיתית, ואפשר ליפול בגדול. אין לכם מושג מה המכונית לפעמים, אפשר לקבל קצת יותר מידע, לבדוק אותה, בדרך כלל לאו דווקא. אז אני לא בטוח שלאדם מן המניין כדאי ללכת לשם לקנות, כי הוא לא יודע למה הוא נכנס אם תהיה שם בעיה. אם אתם אבל מוסכניקים, ויש לכם תזרים חלפים חופשי ובזול, אז אולי כן כדאי לכם. ואם אתם אוהבים לאמר אנשים, כאן הכסף הגדול. אבל לא רק בפלוס. והגו-טו הראשון בחיפוש של מכונית יד שנייה, זה כמובן לוחות היד שנייה ברשת. שם יש את המגוון המלא. כל המכוניות שאפשר למצוא, נמצאות שם. רוב המכוניות הפרטיות יהיו פה, אבל עדיין כדאי לזכור, חלק מאוד גדול מהמכוניות שנמכרות שם, ולאו דווקא בפינות שכתוב עליהן במפורש שזה מסוחרים, הן מסוחרים. אם בן אדם מזדהה כסוחר ומוכר, סבבה. אם הוא לא מזדהה, תשימו לב שהוא מרמה אתכם כבר מהרגע הראשון. וכאן נשאלת השאלה, איך אני יודע לאתר סוחר שלא מזדהה? לא פשוט. דבר אחד, תמיד שווה לנסות כשעושים את הטלפון, לא להגיד, שלום, אני מתקשר בקשר לאלפא רומאו ספיידר האדומה, אלא זה בקשר למודעה. זה אומר שהבן אדם צריך לדעת על איזה מודעה, ואם הוא שואל אותי על איזה מודעה אתה מדבר, אז אני יכול להגיד לו, אתה מוכר כמה מכוניות? אבל תקחו בחשבון שזה קצת תמים להגיד את זה, בגלל שהרבה פעמים הם יודעים לעקוף את זה. למשל, הם מקצים מספר טלפון ספציפי לכל מחירה, ואז אם מתקשר מספר מסוים, הם יודעים שעכשיו צריך לדבר על מכונית מסוימת, והכל מבחינתם חלק. אז זהירות עם זה. דבר שני, שווה לשאול כמה שאלות מעמיקות על המכונית, כמה דברים שרק בעל הרכב מכיר. כן, בדיוק, איפה יש איזה סריטה, בדיוק, איפה, אני יודע, מה הצבע של איזה רכיב מסוים, או כל מיני דברים ספציפיים שבדרך כלל בעל רכב יכיר. וגם תכתבו את זה בצד, כדי שתבדקו אחר כך אם המוכר היה עקבי, ובאמת התשובות האלה היו נכונות. ככה אתם עשויים להפיל אותו בפח, אם הוא לא בעל הרכב עצמו. דבר נוסף, שווה לקבוע אם המוכר בבית שלו, ולא באיזה מגרש פתוח ונוח או משהו בסגנון. אם הוא לא רוצה שתיפגשו בבית שלו, יכול להיות שיש לו מה להסתיר, והוא לא רוצה שאנחנו אחר כך נמצא אותו בקלות. וכמובן, הדרך היותר פשוטה, כשאתם רואים את הרכב, תבקשו את רישיון הרכב, אולי אפילו תבקשו שהוא ישלח לכם את זה קודם בתמונה, או תבדקו אם עומד לפניכם באמת המוכר. אם שם המשפחה שם שונה, אלא אם כן זה משפחת כהן, אז בדרך כלל הוא יגיד לכם, זה החותן שלי, זה החבר שלי, קחו בחשבון שנדלקה נורת הזרה רצינית, שזה סוחר שלא הזדהה. כמו שאמרתי קודם, בכל מקרה, תפעילו את החוש הבלשי, ותנסו להבין אם הבן אדם שעומד מולכם, הוא באמת בעל המכונית או לא. וזה בסדר גמור להיות סוחר, רק הוא צריך להזדהות. לפני שאנחנו פוגשים את המכונית, אנחנו מן הסתם עוברים על כמה נתונים שהם לגבי המכונית, והשאלה היא איזה מהנתונים באמת חשוב לבדוק ואיזה לא בהכרח קריטיים. ואם לתת איזה ספוילר קטן, וזה משהו שלמרבה הצער קצת חוזר בפרק הזה, זה שכל מקרה לגופו, אין תשובה אחת שנכונה לכולם. שאלה ראשונה, האם הרכב הוא ליסינג לשעבר, זה טוב, זה רע, זה קטסטרופה, לא לגעת בו עם הקל? אז זה נכון שמצד אחד, הרבה פעמים זה רכב שלא טיפלו בו בעבר כמו שצריך, כי זה לא המכונית שלו, לא אכפת לו ממנה, אז מה זה לא אכפת לו? לפעמים לא אכפת לו ממנה, ולכן הוא לא בהכרח ידאג לה כמו שצריך. מי שמכיר לא מעט מכוניות ליסינג, נצפו כבר שהן צולחות איזה מעבר מים בגולן, או תוכנות אבק בנגב. צד שני, מי אמר שהבעלים הפרטי בכך שמר טוב על המכונית שלו? לא כולם דואגים למכונית כבבת עינם. חוץ מזה, הרבה פעמים מכונית שהיא ליסינג לשעבר, היא לא באמת עבדה קשה בליסינג, אלא לפעמים זה מהקילומטר הראשון מכונית פרטית, רק שקנו אותה מ-0 קילומטר, והקומבינה שם זה שיהיה כתוב שהיא ליסינג לשעבר. אז זה לא בהכרח פוסל מכונית. דבר שני, קילומטראז' גבוה. האם זאת בעיה שיש במכונית קילומטראז' גבוה, והאם כשמכונית עם קילומטראז' נמוך, זה בהכרח אומר שהיא במצב נפלא. אז כמו שאתם כבר מבינים, זה תלוי, תלוי איך נסעו בו. מעט קילומטרים, אבל בהמון נסיעות קצרות בעיר, כל הזמן מתניעים ומחבים ונוסעים טיפונת והאוטו לא מספיק להתחמם, זה הרבה פעמים הרבה יותר גרוע מהמון קילומטרים, אבל בנסיעות בין עירוניות רגועות, שהן לא פוגעות ולא שוחקות כמעט, ואוטו יכול להסתדר המון קילומטרים ככה. אז תנסו להבין איך האוטו נסע ואיפה ובאיזה סיטואציות. דבר השלישי, רכב עם מעט ידיים או הרבה ידיים. האם הרבה ידיים פוסל את הרכב? אז אם הוא עבר הרבה ידיים, זה עשוי לרמז שיש באמת בעיות במכונית הספציפית, אבל לא בהכרח. לפעמים זה בדגם בכלל. כן, לפעמים זה אומר שהאוטו הזה הוא לא כך פרקטי, או שהוא יקר לתחזוקה, או שהוא יקר לביטוח, ואנשים ככה גילו את זה תוך כדי ההחזקה של הרכב. אבל לא תמיד גם זה סימן שהאוטו בעייתי. אם הרכב כל שנתיים שלוש החליף יד, ככה אנשים, הרבה אנשים פשוט מחליפים מכונית כל שנתיים שלוש, אז זה לא אומר שום דבר על הרכב. בקיצור, זה לא בהכרח. למשל, גם מכונית בת 10, שהיא יד ראשונה, יכול להיות שמוכרים אותה בגלל שהלך המנוע. והדבר הרביעי והאחרון שאני רוצה להתייחס אליו כנתונים בסיסיים, אם הרכב אחרי תאונה, האם לא להתקרב אליו? אז גם זה לא תמיד קריטי. אם הוא עבר תאונה, אבל זו תאונת שלדה, מה שנקרא במשמעות גבוהה, לא איזה עיקום קטן בקצה כי הוא ירד מאיזה מדרגה, אלא באמת הייתה פגיעה בעומק השלדה, אז המכונית עלולה להיות מלכודת מוות. אבל אם לא, אז כמעט כל מכונית חוטפת פה ושם, איזה מכה פה, מכה שם, זה לא תמיד פוסל אותה, זה רק מוריד מהמחיר, זה לא בהכרח לא מומלץ.
הפרק בחסות המרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, המזמין את מאזיני רשת עושים היסטוריה לקונצרטים של התזמורת הפילרמונית הישראלית הצעירה בהנחה מיוחדת. את נגני המרכז למוזיקה ירושלים אני לא צריך להציג למאזיני הפודקאסט, שכן אלו ליוו אותנו בכישרון רב בפרקים שהקלטנו בשנה שעברה בצוותא. כעת אנחנו מרחיבים את שיתוף הפעולה עם המרכז למוזיקה ירושלים, המציע למאזיני הרשת כרטיסים במחירים מיוחדים לקונצרטים של הפילרמונית הישראלית הצעירה בירושלים, תל אביב וחיפה. לא רק שתוכלו ליהנות ממוזיקה קלאסית מעולה, בניצוח מנצחים מובילים ובביצוע טובי הנגנים הצעירים בישראל, תוכלו גם לתמוך בחינוך למצוינות במוזיקה וגם ברשת שלנו. לרכישת כרטיסים בהנחה מיוחדת, לחצו על הבאנר של המרכז למוזיקה ירושלים באתר הבית ranlevy.com, ואל תשכחו לרשום את קוד ההנחה עושים היסטוריה כשאתם מבצעים רכישה באתר.
אוקיי, אז אנחנו ניגשים כללית לכיוון של מכונית מסוימת שמצחם בעינינו, כדאי קודם כל לבדוק עליה איזה בדיקת רקע. דבר אחד, כמו שאמרנו, כדאי לבדוק את הרישיון רכב, לבדוק אם יש זהות בין המוכר לבין בעל הרכב. דבר שני, כדאי לבדוק שם עוד נתונים, כמו האם זה הדגם הספציפי שדיברנו עליו, כתובה שם רמת הגימור למשל, האם זאת רמת הגימור שאנחנו חושבים. יש ברישיון מספר מנוע ויש מספר שלדה, תפתחו, אל תתביישו, תפתחו את מכסה המנוע, תמצאו איפה המקום שכתוב מספר השלדה, ותוודאו שזה זהה. אם יש חוסר זהות בין הנתונים האלה, כנראה שיש כאן בעיה, או שהחליפו מנוע, או שיש כאן מכונית מזויפת, או כל מיני דברים כאלה. דבר נוסף, תבדקו אם המכונית ממושכנת. כלומר, האם יש איזשהו חוב, בין אם זה לקנייה של דירה, בין אם זה על המכונית עצמה, חוב שהמכונית ממושכנת לטובת איזשהו גורם אחר שעשוי לבוא אליכם יום אחד ולהגיד, לכו, זאת המכונית שלי. איך בודקים אם המכונית ממושכנת? יש את רשם המשכונות באינטרנט, ושם אפשר לשלם 11 שקלים בלבד ומקבלים את התוצאה, האם המכונית אכן בעייתית או לא. זה לא מכסה אתכם ב-100%, כדאי לסגור את הפינה הזאת גם בהסכם בסוף, נגיע לזה, אבל בגדול זה די יהיה לכם יותר בטוח לקנות, אם אתם תעשו את זה, וכדאי לעשות את זה לפני שהם מגיעים למכונית, כי אז אתם יכולים לחסוך לעצמכם קצת כאב ראש. אז הכל נראה לנו סבבה, ואנחנו פוגשים את בעל המכונית בסביבתו, ורוצים לבדוק את המכונית, אז תגידו, אני לא מוסכניק, איך אתה מצפה ממני עכשיו לגש למכונית ולבדוק מה המצב שלה ואם היא טובה או לא? התשובה היא שזה נכון, שמוסכניק יוכל לגלות מן הסתם יותר דברים משאנחנו כשנגיע למכונית נבדוק, גם אני לא מוסכניק, אבל בכל זאת יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לבדוק ולגלות לפני שאנחנו לוקחים את המכונית בתשלום למישהו מקצועי. דבר אחד, בואו נבדוק את המכונית בשעות היום. ככה אנחנו לא נפספס חצי מהדברים שאנחנו עכשיו נדבר עליהם. דבר שני, כדאי להביא איזשהו חבר, בין אם הוא איזה מומחה גדול, בין אם הוא ישחק שוטר טוב או שוטר רע, כדאי להביא עוד מישהו, עוד דעה, מה רע? דבר נוסף, לפני שמתחילים לבדוק, לפני שניגשים במכונית, חשוב שהאוטו יהיה קר. אנחנו נגלה את זה אחר כך בכל מיני דברים, אנחנו נרצה את זה בשביל המפלס של השמן מנוע, בשביל לבדוק נזילות מתחת למרכב, אנחנו נרצה לבדוק לחץ אוויר בצמיגים אולי, ואנחנו נרצה לבדוק מה המצב של המנוע בהתנאה, אז כדאי שהאוטו יהיה קר כמה שיותר זמן לפני שאנחנו ניגשים אליו. ועכשיו אנחנו מסתכלים על האוטו, אנחנו נרצה לראות אם האוטו עבר תאונה. איך רואים את זה? לא תמיד רואים את זה. אבל בכל זאת, ננסה לבדוק למשל אם יש הבדלים בין הגוונים של חלקי גוף. לפעמים הכנף והדלת הם לא בדיוק אותו גוון, גם אם הם באותו כיוון לשמש, כן? אם זה קורה, יכול להיות שאחד מהם הוחלף בעקבות תאונה. אם סיפרו לנו בסדר, אם לא סיפרו לנו, אז אולי מסתירים כאן משהו. דבר נוסף, כדאי לעבור על המרווחים האלה שבין חלקי המרכב, בין הדלת לכנף, בין דלת לדלת, בין המכסה של הבגאז' למרכב עצמו, המרחקים צריכים להיות אחידים. אם המרחקים לא אחידים, מאוד יכול להיות שגם החליפו אותם וגם עשו עבודה לא מדהימה. עוד, תנסו למצוא אם אתם רואים ריתוחים בפינות של חלונות, בכל מיני מקומות, ריתוח, לא אמורים לראות ריתוחים כאלה, בטח לא אסימטריים כאלה, ועוד משהו מאוד משמעותי, תבדקו סימני צבע. אם תקנו את האוטו בפחחות אחרי תאונה או משהו כזה, סביר להניח שגם צבעו חלקים. אם צבעו, הרבה פעמים לא נזרים. יש סימני צבע על הגומיות, ויש כל מיני טפטופים בכל מיני מקומות. תזיזו קצת גומיות, אטמים, תנסו לבדוק אם הצביעה נראית בסדר מהיצרן, או שיש כאן עבודה לאחר מעשה. חוץ מזה, תסתכלו על המרכב מבחוץ, תבדקו כללית, יש שריטות, יש מייחות, תרדו על הברכיים, תסתכלו מתחת למרכב, האם יש שם מאיחות, האם האוטו נסע בשטח למרות שזה טויוטה קורולה, האם יש כל מיני שריטות מלמטה, מהצדדים, וגם תנסו להסתכל אם יש נזילות. עכשיו, אם האוטו פועל והמזגן עובד, אז יכול להיות שאתם רואים בסך הכל מים שמטפטפים, אבל אם אתם רואים שם נזילות, או הזעות כאלה די רציניות, או כל מיני כאלה, יכול להיות שהמנוע שם צריך טיפול, או כל מיני צינורות, או כל מיני רכיבים אחרים. כדאי להסתכל על הצמיגים, להחליף 4 צמיגים, זה הרבה כסף. אנחנו נוטים הרבה פעמים להסתכל רק על הסוליה, החלק הכי תחתון, אבל היא לאו דווקא כל הסיפור. נבדוק אם יש שחיקה חזקה בצדדים, בצד בעיקר של איזשהו צמיג מסוים. אם רק צד אחד שחוק, יכול להיות שיש כאן איזושהי בעיה רצינית, בעיה מכנית בשלדה, בהיגוי, אולי אותו עבר תאונה, או שיש איזשהם חלקים שצריך לכוון או להחליף. באופן כללי, האם הצמיגים שחוקים, גם אם בצורה אחידה, אז יהיה צריך כנראה להחליף, לבדוק את השחיקה בדפנות, לבדוק את העומק של הסוליה, הוא צריך להיות באזור 2 מילימטר, יש דעות 2.5, יש דעות 1.6, תבדקו שיהיה לפחות 2 מילימטר כנראה, האם הצמיגים נראים יבשים? חוץ מזה, תנסו לבדוק מה הגיל של הצמיג, איך רואים מה הגיל של הצמיג? בצד הצמיג יש מספר עם 4 ספרות, המספר הוא מספר השבוע והשנה. כן, זאת אומרת, 15-15 זה אומר שזה שבוע 15 של שנת 2015. אם זה 49-18, אז ייצרו אותו בשבוע 49, כמעט סוף השנה, של שנת 2018. אם כתוב 94-94, כנראה זה לא המספר שאתם מחפשים. בכל מקרה, אם הצמיג הוא יותר מגיל 4, 5, 6, כבר הצמיג הזה יצטרך החלפה גם אם הוא נראה מצוין בכל הפרמטרים האחרים. אנחנו עדיין נמצאים בחוץ, נבדוק את הבגאז', האם הוא נפתח ונסגר בקלות, יש הרבה פעמים כל מיני בעיות במנגנון של הפתיחה והסגירה, ואחר כך זה כאב ראש. האם יש מכסה למטען בפנים, במכוניות שהם לא סדן, אצ'בקים, סטיישנים, קרוס אוברים, אם יש גלגל רזרבי היום למרבה הצער, זה לא קיים בכל המכוניות, אבל אם יש, האם הגלגל נראה תקין? מה המצב הניפוח שלו? האם הוא נראה מאוד שחוק? חוץ מזה, האם יש ערכת ניפוח במידה ואין גלגל רזרבי? ובכל מקרה, האם יש ג'ק ומפתחות שיהיה אפשר להרים את האוטו במקרה של פנצ'ר ויהיה פנצ'ר? סיימנו לבדוק את האוטו מבחוץ, עכשיו נבדוק אותו מבפנים. דבר אחד, כדאי להציץ ולראות האם הקילומטראז' הגיוני. היום פחות נפוץ שמזייפים קילומטראז' מאשר בעבר, כי היום כבר זה לא עניינים מכניים אלא אלקטרונים, אבל בכל זאת גם באלקטרוניקה יש הקרים ואפשר לזייף קילומטראז', אז כדאי לנו לבדוק בכל זאת שהוא הגיוני. איך אפשר לבדוק? לדוגמה, צריך לבדוק האם יש התאמה בין הקילומטראז' שאנחנו רואים לבין השחיקה בפנים. נגיד, אוטו שעבר 40 אלף קילומטר, סביר להניח שההגה לא אמור להיות מבריק, וגם הידיות, הידית הילוכים, והבלם יד, והדוושות, והמושבים, כל החבר'ה האלה לא אמורים להיות שחוקים מדי. זה אמור להיות איכשהו להסתדר עם הקילומטרה של הרכב. בשחיקה של המושבים, אגב, תבדקו ספציפית את המשענת בצד של הנהג, שהיא הכי הרבה חוטפת את השפשופים, תבדקו אם היא מאוד שחוקה או לא. חוץ מזה, תסתכלו עכשיו על לוח המכוונים, הרבה נורות אמורות להידלק כשמסובבים את המפתח, ואז כמעט הכל קווה, אולי חוץ מנורת בלם היד. דבר נוסף, אל תתעצלו, תבדקו את כל הכפתורים והחשמליים שיש ברכב. האם כל חלונות החשמל נפתחים ונסגרים, גם מהצד של הנהג וגם מכל דלת ודלת? תלכו לכל דלת ותבדקו אם זה נפתח ואם זה נסגר עד הסוף. כל האורות והאיתותים, האם כולם פועלים? אור בלם, אורות איתות, קדימה, אחורה, תנסו לבדוק, כדאי עם הבן אדם שהבאתם איתכם, האם אורות החשמל עובדות כמו שצריך, האם המגבים, מלפנים ומאחור, השפריצרים, תבדקו הכל, אחר כך כל דבר שלא עובד, או שזה כאב ראש, או שזה הרבה כסף לתקן. מסך המגע, האם יש תקשורת, חיבוריות בלוטוף, כל מה שאתם מצפים ממנו, האם יש GPS והוא אכן קולט, הרבה פעמים יש GPS במפרט, אבל בפועל האוטו לא קולט. אם אמור להיות Android Auto או Apple CarPlay, האם הם מתחברים כמו שצריך? האם תחנות הרדיו, קולטות רדיו, האם אתם יכולים לתפעל את הדבר הזה? עכשיו עוברים לתקינות של המרכב והרכיבים שלו, הריפודים והדיפונים. האם הם מהודקים כמו שצריך ונראים טוב, או שהם משוחררים קצת ושחוקים? האם כל הדלתות נפתחות ונסגרות? תבדקו את זה גם מבפנים וגם מבחוץ. מגלים את זה תוך שנייה אחרי שקונים ואז מצטערים. תבדקו את המושבים, האם הם זזים בקלות על המסילות. לפעמים גם המושבים מאחורה אמורים לזוז על מסילות או להתקפל. האם המושבים נשענים ורוכנים קדימה ואחורה. אז כל הדברים האלה תבדקו ותוכלו לדעת למה אתם נכנסים, ואם יש תקלות, אז תוכלו לטפל בעניין הזה. עכשיו נבדוק מה קורה מתחת למכסה המנוע. אל דאגה, יש דברים שאנחנו יכולים לגלות. דבר אחד, בואו נעבור על כל הנוזלים, כל נוזל יש לו את המדיד שלו, ונבדוק אם הגובה שלהם תקין. האם יש מספיק נוזל קירור, האם יש נוזל בלמים כמו שצריך, נוזל תיבת הילוכים. אם אפשר לבדוק אז גם נוזל שמשות, ואם הוא ריק אז תמלאו ותבדקו, אולי יש שם נזילה ואז צריך להחליף את הבית קיבול שלו. וכמובן, אנחנו נבדוק את שמן המנוע. אם המנוע היה קר, אנחנו נוכל לבדוק את שמן המנוע ולדעת באמת מה קורה שם. קודם כל, האם המפלס נכון? אם המפלס לא נכון, יכול להיות שיש נזק למנוע גם אם יש מעט מדי וגם אם יש הרבה מדי. חוץ מזה, האם הנוזל עצמו הוא עכור או שחור או שהוא בהיר וצלול? אם הוא בהיר וצלול, זה טוב, כי אז זה אומר שהוא טרי ורענן. אם לא, יכול להיות שיש בעיה במנוע או שפשוט לא טיפלו בו כמו שצריך. קחו בחשבון שאם אתם מסתכלים על רכב דיזל, יש סיכוי שהוא יהיה שחור גם אם הוא תקין. אגב, אם הנוזל שאתם רואים במדיד מזכיר קצת תחינה, כנראה שיש בעיה רצינית במנוע, ולא בטוח שכדאי לגעת באוטו הזה. זהו, יוצאים לדרך, אנחנו רוצים עכשיו לבדוק איך המכונית בנסיעה. אבל לפני שאנחנו מתחילים לנסוע, אנחנו נוודא שיש ביטוח שאתם מכוסים, בגלל שגם בנסיעה קצרה זה עלול להיות מאוד מאוד יקר אם אנחנו לא מכוסים. ועוד משהו אחד לפני שיוצאים לדרך, נא לאפס את צריכת הדלק. נתניע. כדאי שהמנוע יהיה יקר, וכך אנחנו נוכל להבין יותר אם יש איזושהי בעיה. כשאנחנו נניע את הרכב, אנחנו נשמע אם יש רעשים חריגים מהמנוע. מנוע שהוא תקין, אמור להיות חלק ופשוט, הוא לא אמור להיות יותר מדי רועש ורועד. אם הוא דיזל, אולי בהתחלה קצת, אבל בנזין בסך הכל אמור להיות בסדר. תקשיבו, אם יש בעיות, אז אתם מן הסתם תזהו אותם כאן. נבחר מסלול שאנחנו רוצים לנסוע. אל תבחרו מסלול קצרצר, ואם הבן אדם שמנסה למכור לכם, מנסה לחוץ לכם לעשות מסלול של דקות בודדות, אז יכול להיות שיש לו מה להסתיר. כדאי מסלול שאתם מכירים, כי ככה אתם תוכלו פחות או יותר לצפות איך הרכב יגיב וכל מיני מצבים. אם אתם נוסעים באופן קבוע לאיזה פס האטה מסוים, אתם תוכלו לדעת איך הרכב הזה מגיב לפס האטה. המסלול צריך להיות מספיק ארוך כדי להתרשם באמת, ושהוא ידמה מגוון של תנאים, כן? גם רחובות צפופים וגם כבישים מהירים, גם דרכים משובשות ופסי עתה, וגם כבישים איכותיים, שיהיו כבישים ישרים ומפותלים, ואם אפשר, עדיף גם קצת עליות. עכשיו כשאנחנו בדרך, אנחנו נוכל להתחיל לשים לב איך הרכב מגיב. אם הגיר אוטומטי, האם הוא נכנס לפעולה מהר וחלק, או שלוקח לו ככה זמן להיכנס להילוך? האם תוך כדי תנועה עברות חלקות ובלי בעיתות? אם זה גיר ידני, אז אנחנו נרצה לבדוק את הקלאץ', אם הקלאץ' לא מחליק, אם הכל נכנס בצורה חלקה, הכל הילוך נכנס חלק, ואחר כך אנחנו יכולים לשחרר ולהיכנס חזרה, קלאץ' לא מחליק. נבדוק עכשיו את המנוע. האם למנוע יש באמת כוח, כמו שאנחנו מצפים ממנו? האם הוא רועש או שהוא שקט? האם הפעולה שלו חלקה? אנחנו יכולים להרגיש אם המנוע במצב טוב או לא. נבדוק עכשיו קצת את ההיגוי והמתלים והשלדה. איך עושים את זה? בעיקר על כל מיני בורות ופסי העתה, אנחנו נבדוק שאין חריקות וחוותות או רעידות שיכולות לרמז על איזושהי בעיה בשלדה או בהגה. ניסע על כביש ישר ומאוזן ככל האפשר, ונבדוק. אם במקרה הרכב קצת מושך הצידה, אז יש לנו כנראה בעיה עם ההיגוי, או עם המתלים, או עם שלדה שהיא עקומה מתאונה. יכול להיות גם שזה סתם מצמיגים, אבל זאת נורה אדומה. נבדוק את הבלמים. עדיף לעשות את זה כמובן לכביש ריק לגמרי, או במגרש חנייה ריק. נבלום בלימה חזקה, אבל בלי לנעול את הגלגלים. האם הבלמים באמת עוצרים כמו שצריך? או שאולי הם קצת חלשים? האם האוטו קצת מושך הצידה בבלימה, שזה גם אומר שעשויה להיות בעיה עם הבלמים עצמם? עכשיו נעשה בלימה עוד יותר חזקה, ואנחנו ננסה לנעול את הגלגלים. אבל עכשיו נוכל לראות, האם ה-ABS פועל טוב? אם ה-ABS פועל טוב, אז יהיו מין רעידות חזקות כאלה, אבל האוטו יבלום. אז אנחנו נוכל לדעת שה-ABS עובד בסדר. כדאי לוודא את זה מראש, כי אחרת זה תיקון שהוא מאוד יקר. אנחנו נרצה לבדוק גם את החימום והמזגן, נפעיל מקסימום, נראה אם הוא מקרר כמו שצריך. אם הוא לא מקרר כמו שצריך, יכול להיות שצריך רק למלא קצת גז, ויהיה בסדר, למרות שזה גם לא אידיאלי, כי הייתה כנראה דליפה, אבל יכול להיות גם שהמדחס הלך, ואז התיקון מאוד מאוד יקר. ובכלל, תסתכלו סביבכם, האם קל להבין את המכוונים, האם קל לתפעל את הרכב, האם הנסיעה שקטה, האם המושבים נוחים, האם יש מרחב טוב לידיים ולכתפיים, לברכיים, לראש, האם אתם מסתדרים בפנים, אתם תוכלו להרגיש הרבה אם אתם ככה תהיו עם חושים פתוחים. היות שהפסתם את צריכת הדלק בהתחלה, תוכלו עכשיו לבדוק איך הייתה צריכת הדלק בנסיעה שנסעתם. האם היא עונה על הציפיות שלכם, האם זה כמו שחשבתם שזה יהיה, או שהיה מאוד בזבזני, או שדווקא הפתיע לטובה. ואיך בדיעבד הייתה נוחות הנסיעה, האם אתם יוצאים רעננים, או שאתם מרגישים ככה שעברתם חוויה של טלטלה. אז עכשיו אתם יודעים הרבה על המכונית, ואתם יכולים לעשות בדיקות מקצועיות שהן יהיו קצת יותר יסודיות, ויוכלו לעזור לכם לקבל החלטה אם באמת לקחת אותה או לא. אז כדאי לקחת אותה לבדיקה. השאלה, לאן? דבר אחד, כדאי ללכת למוסך שבו היא טופלה. במוסך כזה תוכלו להסתכל על פלט של גיליון טיפולים. תוכלו לראות בדיוק אם עשו את הטיפולים בזמן, אם היו כל מיני תיקונים גדולים שלא התייחסו אליהם, או איזושהי תאונה רצינית. תבדקו גם את תוכנית הטיפולים במוסך של הדגם הספציפי הזה. יכול להיות שאתם רוצים לקנות רכב שיש לו 85,000 קילומטר, וב-90,000 קילומטר הולך להיות לכם טיפול מאוד מאוד יקר. אז תבדקו את הדברים האלה. עכשיו, כדי לבדוק את המכונית מכנית, ההמלצה הרשמית היא לקחת אותו למכון בדיקה רשמי. האם זה כדאי? יש שם כמה יתרונות. דבר אחד, יש שם אנשי מקצוע עם כלים מקצועיים. הם יכולים לעלות על כל מיני בעיות מהותיות. הם יכולים לבדוק את השלדה, את המנוע, את הגיר, הבלמים. זה דברים שכדאי לדעת אותם לפני שקונים מכונית. דבר נוסף, התוצאות של הבדיקה באות עם אחריות על התוצאות. זאת אומרת, שאם תתגלה איזושהי בעיה שלא עלו עליה במכון הבדיקה, הם מחויבים לפצות על הנזקים. דבר נוסף, אפשר לבוא עם התוצאות הרשמיות שהם נותנים למוסך רשמי ולבקש הצעת מחיר לתיקונים שתעזור לנו גם במסע ומתן. אבל יש חסרונות למכון בדיקה רשמי. דבר אחד, בגלל שהאחריות מחייבת אותם, הם נוטים לפסול כל ממצא גבולי. ככה אתם מסתכלים על טופס של מכונית שבסך הכל נראית סבבה, אבל הטופס מלא באיקסים ופסילות, ורק בעל פה הבוחן מרגיע, כן, כתוב פסול, אבל זה לא באמת רציני, אז מה, למי אני אמור להאמין? למסמך הרשמי שאיתו אני אחר כך אנסה להתמודד עם בעיות שהתגלו, או למה שהבן אדם אומר בעל פה? חיסרון נוסף, היו לא מעט מקרים של מוכרים של מכוניות, בעיקר סוחרים ומגרשים, שעשו כל מיני קומבינות לא חוקיות עם מכונים, ואז עלולים ליפול שם עם מכונית שמספרים עליה שהיא בסדר, אבל בעצם היא לא בסדר. והחיסרון האחרון, כמובן, הבדיקה הזאת עולה המון המון כסף. בדיקה של מכונית יכולה להיות 600-800 שקל. אם בחיפוש של מכונית אני מוציא, אני עושה כמה בדיקות, זה יעלה הרבה הרבה כסף. אם אתם שואלים אותי, אני הייתי ממליץ ללכת למוסכניק שאתם מכירים. מוסכניק כזה יכול לגלות את רוב הדברים שהמכון בדיקה יגלה, ועדיין הוא יעלה א' הרבה פחות. דבר שני, הוא יהיה אמין, הוא מכיר אתכם, הוא אגון, הוא ימליץ לכם גם איזה כשל הוא באמת מהותי ואיזה לא, ואיזה הולך להיות מאוד יקר לתיקון ואיזה זה בקטנה. לא מכירים מוסכניק? תשאלו חברים, או פורומים, או תחפשו ביקורות בגוגל ובפייסבוק ובמדרג. לא חסרות היום אפשרויות איך למצוא מוסכניק טוב. זהו, מצאתם את המכונית שלכם, הגיע הזמן לעשות את המחירה עצמה. קודם כל, מזל טוב. תעשו זיכרון דברים או הסכם ביניכם לבין המוכר, זה כדאי. שם יהיו כתובים פרטי הצדדים והרכב והמחיר שהסכמתם עליו. המוכר עשוי לבקש את הציר או שבדקתם את המכונית ואין לכם שום טענות כלפיו, כמובן בהנחה שגם ההצהרות שלו היו נכונות. המוכר יציר שהוא מעביר את הרכב ללא שיעבוד, או עיכול, או כנס וכאלה, הוא מתחייב גם לחסות אותם אם מתברר שכן יש, או שפתאום מתברר שיש איזה מצלמת מהירות שצילמה אותו והוא לא ידע עליה, הוא לא בכך משקר, אבל הוא מציר שהוא יטפל בזה. דבר נוסף, המוכר מציר שהקילומטראז' נכון, ושלא נעשו בו שינויים לא חוקיים, וזהו, לוחצים ידיים, לוקחים את האוטו, ורק דבר אחרון ונודניקי, אל תשכחו, לפני שאתם חוזרים הביתה עם המכונית, תסדרו את הביטוח לפני שאתם נוסעים הביתה, בגלל שאתם חייבים לנסוע עם ביטוח. זהו, תודה רבה. אני אשמח לשמוע מכם על עוד טיפים ורעיונות שאפשר לחשוב עליהם כשקונים מכונית משומשת. אתם מוזמנים לכתוב בהערות בדף הבית של עושים היסטוריה, או ברשתות החברתיות. אני אשמח לקרוא ולשמוע, ותוכלו לעזור גם לחברים אחרים שרוצים לקנות מכוניות. מקווה שעזרתי. עד כאן עושים רכב. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הדף שלי האקזוז בפייסבוק וביוטיוב, וגם להזמין אותי להרצאה, אני באתר המרצים של עושים היסטוריה, speakers.runlevy.com. תודה רבה לצוות עושים היסטוריה, תודה לאיתמר סוויסה, העורך והמפיק של עושים רכב. תודה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי. תוכלו למצוא אותנו באפליקציית הפודקאסטים הקרובה למקום מגוריכם, ב-iOS או באנדרואיד, ובאתר הבית. runlevy.com. תודה רבה וביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה בכתובת runlevy.com, או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.